כמה עניינים בענייני הכנות התפילה שאדם צריך להכין את עצמו, הן בשחרית, הן במנחה וערבית גם כן, כי זה נקרא עבודת השם. הגמרא שמה הביאה על גבי רגע אחד. כן. איך הוא נראה איפה זה? גמרא הביאה במסכת סופרים, דיני התפילה, שם הגמרא אומרת, באותו יום שמינו את רבי אלעזר בן עזריה נשיא. היה ידוע מה שהיה שם עם רבן שמעון בגמליאל, ואז מינו את רבי אלעזר בן עזריה. היה בן 18, אחר כך נעשה לו נס וגדל לו זקן כמו בן 70 שנה. ואכן אמר, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתיאמר יציאת מצרים בלילות. אז כשהוא היה חכם, מה הדרשה הראשונה שלו הייתה? אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. פסוק אחריו, תפיכם נשיכם, וגרך השם בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך. אז אמר, דרש, אמר, אנשים למה באים כדי ללמוד תורה? נשים למה באות כדי שיזכו לשכר פסיעות? וטף למה באים כדי ליתן שכר למביאיהם? זאת אומרת, האמא מביאה איתה את הילד, בפני שהוא לא מפריע, ויושב בשקט שם, שומע את הדרשה, אפילו שלא מבין, וגם היא יש לה שכר, גם הוא יש לה שכר. אז יש לה שכר, אמר, שכר פסיעות. והיא, ויש לה שכר נוסף על זה שמביאה את הילד שישב וישמע תורה. והגמרא שמה אומרת במסכת סוטה, מקום אחר זה, שמה הגמרא אומרת שרבי יוחנן היה ראש החכמים בארץ ישראל, אחרי חורבן בית שני. הוא היה תלמידו של רבנו הקדוש. רבי יוחנן עליו השלום, הוא היה ראש הישיבה בטבריה, והנה, סליחה, תעבור לשם. והוא רבי יוחנן, היה שם אישה אחת אלמנה בעיר שלו, והיה לה, כמרה אומרת, 24 בתי כנסת בשכונה שלה. והיא הייתה באה עד בית הכנסת איפה שרבי יוחנן היה מתפלל. שאל אותה רבי יוחנן, אמר לה, תגידי לי, אין לך כמה בתי כנסת יש לך בדרך ליד ביתך, למה את הולכת ככה מקום רחוק? אמרה לו, שכר פסיעות, אני שמעתי שיש מצווה של שכר פסיעות, לכן אני הולכת לכנסת הכי רחוק שיש, כדי שיהיה לי שכר על כל פסיעה ופסיעה. אז אמר רבי יוחנן, יצא דרש ברבים, אמר, למדתי שכר פסיעות מאלמנה. מה פירוש? היא שמעה מפי חכמים שהיו לדור שעבר, היא הייתה זקנה, אז היא שמעה, הביאה לו דברים מוסמכים, אז קיבל את הדברים האלה וקבע אותם בהלכה, וכך יש לנו הלכה, שאם יש לאדם אפשרות ללכת למקום אפילו יותר רחוק, והולך לשם ללמוד תורה או להתפלל, יש לו שכר שנקרא שכר פסיעות, כל פסיעה פסיעה יש לו שכר. ספר חסידים מביא מעשה דומה. ספר חסידים מביא, מעשה היה באיש אחד זקן, שהיה מתמיד, 60-70 שנה, היה הולך לבית הכנסת להתפלל. ושם בית הכנסת שלהם היה, אין בונים בית הכנסת, אלא בגובהה של העיר. זאת אומרת, מקום גבוה. כדי שכולם יראו, אם יבוא אדם מחוץ לעיר, לא יצטרך לחפש איפה יש בית הכנסת, רואה מרחוק. אז היה בגובהה של עיר, היה כמו מקום שצריך לעלות קצת הר, ועולים לשם, והנה יום אחד בבוקר השכם היה קם מוקדם מעשרה ראשונים, בא הבן שלו. אמר לו, אבא, תבוא איתי. אמר לו, טוב, תודה שאתה בא ללוות אותי. והנה, יצא מהבית, אמר לו, בכבוד, תעלה. מאיפה עלה? אמר לו, יש פה חמור, תעלה על החמור. מה אני אעשה, חמור? אני הולך ברגל. אומר, לא, זה קשה, הליכה קשה, הר גבוה, תעלה, עלה. עלה, והנה, כשהגיע, גמר את הרחוב, הגיע לרחוב של בית הכנסת, והיה הולך, ההמור עולה, והאבא צועק, איי, איי. אמר לו, הבן, הוא יושב קדימה, מסתכל על אביו, אומר לו, אבא, כואב לך משהו, רגל, היד, הגב. לא, תמשיך לנסוע. ימשיך, צועק, אח, אח. אז הוא אמר לו, אבא, מה, למה אבא כל הזמן בוכה, צועק? אף פעם לא ראיתי אותך ככה הולך. אומר, כן, איך לא יכאב לי? כואב לי. מה כואב? אמר לו, היה לי מצווה אחת שהייתי עושה אותה, שהיא שכה פסיעות. לקחת אותה ממני היום, נתת אותה לחמור. איך לא יצעק? אז מכאן למדנו כמה חשוב שאדם הולך בעצמו לבית הכנסת ברגל, ולא עם רכב. אז מי שיש לו רכב, או מי אם נאמר שבית הכנסת שלו רחוק מאוד, מה יכול לעשות? מוכרח, ושמא יעבור זמן תפילה. כתוב הפוסקים, דנו בזה. אמרו שמותר לו, אבל יעמיד את הרכב רחוק מבית הכנסת, לפחות מהלך כמה דקות, כדי שילך ברגל לשם. כי כל פציעה ופציעה שהולך, מקיים מצווה. לפי ההלכה, כדאי עד 18 דקות. זאת אומרת, אם ההליכה לוקחת לו 18 דקות, ילך ברגל. אבל אם זה יותר מ-18 דקות, ייקח רכב, את הרכב שלו. אבל עדיף לבוא לבית הכנסת ברגל. כדי לקיים מצוות שכר פסיעות, שכל פסיעה ופסיעה מקיים בזה מצווה, ועל זה יש לו שכר גדול בעולם הבא. לכן, ישתדל האדם, בכל התפילות, וגם כל בר מצווה שעושה, תמיד יעשה אותה ברגליים, שילך בעצמו, ללמד מאברהם אבינו, וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמרו, ויבקע עצי עולה, ויקח את שני ערב איתו, וכו' וכו' וכו'. לכן, זהר האדם מאוד, יש הרבה מצוות שאנחנו עושים אותן, לא שמים לב. לא רק המצווה עצמה, אלא גם הכשר המצווה. מה שגורם, כמו שכתב הגאון מבינה, על ארבעת המינים. וכן בפסח, יש מצווה גדולה. לפני פסח, ללכת לקנות כל מיני דברים לפסח. עוד מעט כבר קרוב, בפתח, הגיע לפתח הפסח. עוד חודשיים צריך להתחיל להכין חפצים לפסח. יתרח בעצמו, אם זה בהכשרת הכלים, אם זה בניקוי הבית, אם זה באפיית המצות, בכל העניינים שצריך לעשות. כל העניין של פסח, יש בזה גם הרב חידה כותב, כפרת עוונות, זה העוון שאנחנו כעת טורחים עליו בימי השובבים. אז בהכנה לפסח, זה מכפר מאוד כל מה שעושה. כל דבר שעושה, יגיד לכבוד יום טוב, והקדוש ברוך הוא מכפר לו את העוונות. גם לכבוד שבת, כתבו הפוסקים, שיש עניין גדול, שאדם יתרח בעצמו לכבוד שבת. כמו שראינו בגמרא, גמרא מסכת שבת, עמוד שלם, שם הגמרא אומרת על כל גדולי ישראל, שאפילו שהיה להם כמה משרתים ועבדים ועובדים בבית, הם בעצמם היו מכינים לכבוד שבת. אז כך לעשות, וגם אם אדם מזיע לכבוד שבת, כל טיפת זיעה מכפרת על עוד עוון. אז איך צא ובנה כמה מצוות אדם יכול לעשות פה בעולם הזה, בכל דבר של מצווה שהוא עושה את זה בעצמו. גם רבי חיים פלאצ'י כותב שהוא היה נזהר לא לתת, היה לו משרתים מטעם השלטונות, והיה הטלית והתפילין, הוא עצמו היה מרים אותם. וגם בעת זקנתו, היה בגיל 80, גם בהלוך, גם בחזור. ולא נותן לשמה שיקח לו את הטלית והתפילין, אלא הוא עצמו לוקח הטלית והתפילין. כך גם אדם ידע. אנחנו ראינו כמה חכמים גדולי ישראל היו הולכים לכבוד שבת, לקנות את השוק, אם זה במקולת, היה ראש הישיבה, רבי עזרא עטיה, זכר צדיק לברכה. היה צריך, שמע בבית שחסר אמה, אין אמה. אז בזמנו מה היה? היית קונה, זה מה שאומרים היום סבון כלים, זה סבון, זה ברוי וואי וואי. היה אמה נוזלי, כזה מים. והיה בקבוק זכוכית, אתה צריך להביא בקבוק, ונותנים לך בקבוק מלא. לכן עשה הדרך. מחליף, הרי כאן במלא. היה הולך, הראה אותו ויוצא מהבית שלו, עומד ליד המקולת, ולומד, בדרך לומד, לומד תוספות, הכל בעל פה. עוזר, והבקבוק ככה מונח בהיקו, מחבק אותו, והולך עולה. והיה עומד שם בתור, עומדות נשים לפניו, אנשים באים לקנות מוצרי מקולת. והנה, בעל המקולת היה חכם. היה עוזב את כל הקונים רגע, ניגש אליו, ולוקח מידו, נותן לו מה הוא צריך ושולח אותו. והוא אפילו לא היה מרגיש. הוא כן בתור, לא בתור, לא, זה לא היה, עיניו היו עצומות ככה. אז ראינו, זה ראינו בעינינו, כמה גדולי ישראל. היה ראש המקובלים של ירושלים, חכם אפרים כהן, כשהוא היה הולך פה בשכונה, היה כבי, הרחוב היה רועד, אני לא מגזים. היינו רועדים מפניו, ניגשים אליו שיברך אותנו, נשק לו את היד. היה הולך פה בשוק הזה, הצר, כאן ממול, רחוב אדוניהו הכהן. היה בורר פול ובורר אפונה, עכשיו בסוף החורף. והיה זה, פעם ערבי פגש אותו שם, היה... אמר לו, אתה יודע כמה קושיות היה לי, ותוך כדי שאני בורר את האפונה, היה מלא, הרוב רקוב, והוא אמר לו, תיקח מה שטוב, לא מה ש... והוא עסוק עם הקונים, המוכר, אבל הוא בינתיים אומר, תירצתי שלוש קושיות שהיה לי, תירצתי אותם תוך כדי שהייתי בורר את האפונה. וכן, אז זה הדרך. אז מפה אדם ילמד כמה חשוב שאדם תורח לכבודו בעצמו, לכבוד מצווה, ובפרט ללכת לבית הכנסת, שהולך בית הכנסת והולך ברגליו, יש בזה מעלה גדולה מאוד, כמה כפרת עוונות במקום צרות ואיסורים, הקדוש ברוך הוא מכפר עליו. הוא עדין גם כן שיעורי תורה, כל דבר של מצווה. ברית מילה, כתוב פירוש בגמרא. אם רצו רגליך לדבר עבירה, ורץ לבית הכנסת ולברית מילה. כן, היו עושים ברית מילה בבית הכנסת, אז היה הולך, עושה שתי מצוות. גם רץ לבית הכנסת, גם רץ לברית מילה. מכפר בזה, אז זה כפרה. כל הנוכחים שם יש להם חלק במצווה הזאת. אז זה עניין אחד שהאדם משתדל מאוד ללכת עד חי דקות לבית הכנסת. והנה חינם, אם הוא אוהב ללכת יותר והולך עוד, אשרה ואשרה חלקו. עכשיו דבר נוסף, אדם יזהר מאוד בברכות שמברך ובכל הדברים שאומר שיברך אותם כמו שצריך. בכוונה ובמיתון. כך אמר רב שמואל בר נחמני, גם כן בשם רבי יוחנן. אמר רבי שמואל בר נחמני, אומר תדע, האדם צריך שיכין את עצמו, מהי דכתיב, כאן לקראת אלוהיך ישראל, שאדם הולך להתפלל, הן שחרית, הן מנחה, הן ערבית. והוא הדין שיעור תורה. צריך לטהר את גופו, שיפנה, ילך לשירותים, יפנה את עצמו, שלא יהיה לו שום פסולת בגופו, בשעה שלומד תורה. כי יש בזה מעלה גדולה. אז כתוב בפסוק, כי כל לקראת אלוהיך ישראל, הגמרא לא פרשה מדוע. הזוהר הקדוש העריך בזה, וכתב שיש ידוע, אנחנו אוכלים, שאדם אוכל כל דבר שהוא אוכל, הוא מברר באוכל. מה פירוש לברר? הרי על ידי, לפני שהיה חטא אדם הראשון, לא היה פסולת, היה הכל פרי, אוכל, אוכל נקי. אז היה אפילו מה שיהיה לעתיד לבוא משיח, הרי כולם מחכים למשיח, אבל לא יודעים מה אנחנו מפסידים. למה? עכשיו למשל, אתה קונה, אתה מבשל, אתה אופה, אתה עושה, אז יש בזה תיקון. כשיבוא משיח, כבר לא יהיה תיקון, הכל יצמח מהעצים, הגמרא אומרת. עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוס קאות וכלי מלט. גלוס קאות, הכוונה כל מיני מאפה. אתה רוצה לחם כזה, לחם כזה, עוגה כזאת וכדומה, יצא ישר מהעץ, בכלי מלאט, כל מיני בגדים. צריך חליפה, צריך כובע, צריך מנעלים, צריך גרביים, כל פעם, כל יום רוצה איזה צבע אחר או סוג אחר, הכל יהיה לך. וארץ ישראל צומח. והגמרא אומרת, עתידה חיטה שתתמר בראש הדקל. חיטים יצא בגובה. שמתומר שקשה יהיה לעלות ולהוריד את החיטים, תעמוד לומר ירעש כלבנון פריו. יהיה, יבוא רוח, הקדוש ברוך הוא מנשב רוח, והחיטים יורדים לך על, על הסדין. אתה שם סדין, והנה הסדין מלא חיטים. אז הכל מוכן. אבל היום אנחנו צריכים לברר. מה הבירור? האוכל יש לו פסולת. אתה צריך לקלוף אותו ולאכול. תמרים אפילו. אתה צריך להוציא את הגרעינים, לבדוק אותם. היום גם יש בלווה חדשה. זה גם תולעים. שלא יהיה תולעים, זה לבדוק. וכן נעשה הדרך. אחר כך אתה אוכל, זה לא נגמר. עדיין אתה צריך לטחון בשיניים. ככה זוהר אומר. זה בפרט בשר. כתוב בפסוק, בשר עודנו בין שיניהם. מכאן למדנו שאדם לא אוכל, צריך לטחון בשיניים ולא לבלוע. זה דרכו של עשיו הרשע. על היתן הנה מן האדום האדום הזה ועל עתה. אז יש עניין בשיניים גם יסוד גדול. בשיניים כותב הרשש עליו השלום. עוד 9 ימים הפטירה שלו. הבן עשר שלום של רבי, זכותו תגן עלינו, כותב שבלסת של האדם יש אות א'. איך זה אות א'? הוא אומר, אות א' זה, יש לה ו' באלכסון, י' למעלה, י' למטה. אבל הו' הזאת היא מחולקת לשני חלקים, לאורך. בעובי שלה תחתוך אותה לשתי ו'ים. אז יש י' ו' למעלה, יוד ואב למטה. מספר השיניים שיש לאדם, אדם בריא, שהשיניים שלו בריאות, 16 שיניים למעלה, 16 למטה. החי, והחניכיים, החיך העליון, יוד ואב, החיך התחתון, יוד ואב, זה א'. ואז, כשאתה אוכל כל מאכל, ואתה צריך לטחון, טוחן אותו בשיניים, ידוע שחלק מה... כל איך קוראים לזה, העיכול של האוכל מתחיל בתחינה בשיניים. אם אתה לועס טוב, אז המצב שלך יהיה בסדר, אתה לא תחילה, לא תסבול מבעיות, לא של כליות, לא של מעיים, לא של קיבה, לא של שום דבר. אבל צריך ללעוס. אמר לי פעם רופא אחד, צריך כל אוכל שאוכל ללעוס אותו 100 פעם. מי יכול לסבול 100 פעם? אנחנו 10 לא יכולים, כן. אז יעשה 10 ויגיד, יחשב לי כאילו היה 100. צריך ללעוס, כי אם זה לא לעוס, נכנס חתיכות לבטן, זה עושה שם הרס. גם הרמב״ם כך כתב. אבל לא רק מבחינה בריאותית זה צריך, אלא גם מבחינה רוחנית. אתה צריך ללעוס ואחר כך לדחוף לתוך הוושת, לבית הבליעם. ואז שמה, אתה חושב שזה נגמר? לא. יש שמה מסס, בית הכוסות, יש שמה כל מיני כלים בגוף שהקדוש ברוך הוא ברא, יצר את האדם בחוכמה, והם שמה כמו מערבלים, יושבים וטוחנים את האוכל בפנים. אחרי זה יורד לקיבה. בקיבה יש למעלה 1,000 בלוטות. זה ידוע, הרי יש כמה הטיפשים האלה, נזכה השם ישלח להם שכל. אלה שעושים דיאט, לא רק דיאטות, עושים כל מיני... לא. טבעונים. הם עושים, לוקחים את הבן אדם שרוצה לטפל, אתה רוצה לרדת במשקל, אומר לו, תבוא איתנו, חודש שלם תהיה איתנו ביער. לוקחים אותו לאיזה יער פה, כן. מושיבים אותו שם, אין אוכל, קודם כל יומיים הוא צם, רק שותה מיצים. אחר כך נותנים לו לאכול מיני פירות יבשים וכדומה, וככה נשאר שבוע, אפילו שבת גם כן. אחר כך עד שיוצא מחוץ מכבודכם, מהגוף שלו יוצא רק נוזל צבע צהוב או ירוק, לא יודע מה. בקיצור, והם טוענים שהם מנקים את הקיבה מכל שיערי המזון, שזה שקר גמור. לא יכול להיות דבר כזה. למה? הקיבה ברא אותה השם יתברך, יש בה איזה, אמרתי לכם, 1,000 בלוטות יש בה. 1,000. זה כמו בצורת חצי עיגול, עיגולים עיגולים. והקיבה הזו מפרישה כל הזמן ריר. עכשיו, איפה תדע שאתה רעב והרחת ריח של אוכל ככה משובח, טעים, אתה מרגיש שהרוק עולה לך. מה זה הרוק? זה הקיבה הפרישה את הבלוטות. והיא רוצה לעכל את האוכל. ברוך אתה, אדוני, אלוהים, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ואז האוכל יורד, והיא מתחילה לאבד אותו. לוקח לה בין 4 ל-6 שעות, תלוי מה סוג המזון שאכלת. למשל, יש פעמים אוכל קל, יותר מימי, אז זה הולך מהר. אבל דברים שהם כבדים, בפרט בשר וכדומה, ותלוי גם איזה בשר, יש בשר שהוא לא, אז לוקח לו קרוב ל-6 שעות. זו הסיבה שהרמב״ם כתב, שבין בשר לחלב יפסיק כמו 6 שעות. 6 שעות צריך עד שהבשר יתעכל. ואז היא מעכלת את הכל לאט לאט, ואת הפסולת זורקת לאן שצורכת, והחלק הטוב הולך לכבד. הכבד מייצר את הדם, את הדם הזה הוא שולח לריאות, הריאות מפעילות את הדם ומחמצנות אותם, שמים לו חמצן, את החלק הכי משובח שבדם זה ישר למוח, והחלק מסוג ב' זה ללב, ואחר כך סוג ג' זה לשאר האיברים. הכל מתוכנן על הסדר, הכל כמו שצריך. בקיצור, אז האוכל הזה מברר אותו. רבן, אומר הזוהר הקדוש, תדע, האוכל שאתה אוכל יש בו חלק של הקליפות החיצונים, ויש חלק שהוא שייך לקדושה. מה ששייך לקדושה הולך ונהיה דם שלך, ואתה עובד את השם, מתפלל, לומד תורה, אתה צריך כוחות, אתה צריך שכל, צריך הבנה, גם אתה צריך לשתות, השתייה מביאה גם כן, נותן את האדם יותר מחשבה צלולה, מאוד חשוב. גם אוויר אתה צריך, חמצן נכון לנשום, ולא כל הזמן פחמימות וכל מיני, השם ישמור, אלה שגרים במקומות שיש שם עשן וכל מיני, השם ישמור. בקיצור, האוכל הזה שאנחנו אוכלים אותו, מעורב בו פסולת. יש הרבה פסולת ויש מעט פסולת. אתה צריך לאכול, על ידי זה הפסולת הולכת למקומות שצריכים להיות, ומשם זה מופרש החוצה. מה זה הפסולת? זה חלק הקליפה, חלק של הסיטרא אחרא. והחלק הטוב, המובחר, הולך לנשמה, אגב, גם לרוח, גם לנפש. זה החלק שהגוף מקבל מה שהוא צריך. אבל יש אדם מחמיר על עצמו, אוכל כפול ממה שהוא צריך, אז הוא עולה במשקל. מנתיים הוא מאכיל את יצר הרע. אכן, יצר הרע בא ומרדים אותו, או עושה אותו יותר כבד, כבד תנועה בכל מיני פעולות של עבודת השם וכדומה. ולכן אמרה הגמרא שאתה צריך יקון לקראת אלוהיך ישראל. יש לו בבטן, במעיים, יש לו שם פסולת שהוא צריך להוציא אותה, והוא מתעצל, לא הולך לשירותים להפריש אותם, הוא בא להתפלל עם הפסולת שיש לו בתוך גופו. צריך להיזהר בזה. והזוהר העריך בזה מאוד, שאדם צריך מאוד להקפיד, לפני התפילה, ללכת לשירותים, לבדוק את עצמו, כדי שיהיה. זה לא אמר חכם, רבי יהודה. פעם פגשה אותו איזה מטרונה אחת של הרומאים, מחשמה וזכרה. אומרת לו, פניך דומות או לשל אדם מלווה בריבית, או לאחד שמגדל חזירים. אתה נראה כמו עשיר גדול, אין לך דאגות, אין לך בעיות, איזה פנים יש לה. כלל אותה, אמר לה, לא זה מותר לנו ולא זה מותר לנו. אנחנו לא מלווה בריבית, התורה הזהירה אותנו, ואנחנו לא מגדלים חזירים, יש גם גזרה, חכמים גזרו שלא ארור האיש שיגדל חזירים בארץ ישראל. אמר לה, אלא יש 24 חוץ מכבודכם, 24 שירותים בדרך, מהבית שלי עד בית הכנסת, ואני בודק את עצמי כל פעם באחד מהם, או בכמה מהם, שאולי יש לי פסולת בגוף לרוקן את עצמי, לנקות את עצמי, כדי לבוא לבית הכנסת שאני טהור ונקי וצח. ואז התפילה עולה שם למעלה, וזה מעלתו גדולה. כותב הרב ראשית חוכמה, אדם שמשהה נקביו, אז המוח שלו נהיה עם כל מיני, כמו ענן נכנס, והמוח שלו נהיה מטומטם, הוא לא יכול לכוון בתפילה, לא יכול להבין את התורה, והסיבה, כיוון שיש לו פסולת בגוף, והפסולת הזאת עולה עדים שלה למוח, ומטמטמת את המוח, ואותמת גם את הלב. לכן, צוותה תורה, זה שאמרו בגמרא, במסרת ברכות, שאדם חייב לבדוק את עצמו לפני שהולך להתפלל, כדי שלהראות שיהיה גופו נקי, ויעמוד עם גוף נקי להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. כך כתב גם בספר חסידים, כתב שם שיזהר האדם שכשהוא הולך להתפלל, ולברך כל ברכה שמברך, לעשות אותה, כך כתוב ברכי נפשי, ברכי נפשי את השם, וכל קרבי את שם קודשו. מה זה קרבי? כולל האיברים של ההפרשות, שהם נקיים, ואז הם בעצמם מברכים את הקדוש ברוך הוא. צריך אדם לברך כשהגוף שלו נקי. עכשיו גם, נזהירו, גם הגוף מבחוץ צריך להיות נקי. שלא יהיה לו זוהמה על גופו, יחץ את גופו, ינקה אותו. בגדים, שלא יהיה עליהם כתמים של פסולת וכדומה, צריך שיהיה נקי. ואז ילך להתפלל לפני השם יתברך, פלל השם יתברך כשהוא נקי וטהור, מאוד מאוד חשוב. ואז אומר... מה אומר? הולך לעבודה אשרה ואשרה חלקו, גדול הנהנה מגיע כפיו יותר מירא שמיים. אז אומר, אז אומר, הבנת? אבל מה הבעיה? הוא מתלכלך, מה מתלכלך? התלכלך בטיט, במלט, במה התלכלך? עפר, לא קרה כלום, העיקר שלא יהיה זוהמה. זוהמה אין עליו, אין בעיה. אין שום בעיה. כן, אדרבה, זה יבוא, אם העבודה שלו יבוא לשם, זה עכשיו. אומר שם, עליו השלום, רבנו חיים פלאצ'י, אני אקרא לכם מה הוא כותב. אומר, ודע, אליהו הנביא בא ומעלה את התפילה. הנה אנוכי שלח לכם את אליה הנביא. אליה, אומר השתיבות, אלוהיך ישראל. היכון לקראת אלוהיך ישראל, אז אלוהיך ישראל, השתיבות אליה. א' למד ויות כה. כן, תדע כמה מעלה של מי שהוא בא ומנקה את גופו לפני כן. אומר, ומזכך את גופו, הופך להיות כמו מלאך, והתפילה שלו עולה למעלה. וכל שכן, אם לפני לימוד תורה, אשרה ואשרה חלקו. כך כתב גם, עליו השלום, רבי מאיר בן גבאי, היה מקובל לפני 700 שנה בתולעת יעקב. חכמי אשכנז מביאים אותו הרבה מאוד, לא היה להם רק את הספר הזה. הוא כתב על כל מעגל השנה, שם הוא כותב, תדע, על ידי שאתה מתפנה, ואפילו מים מפריש גם נוזלים, מסיר את הקליפות וכל הדינים והגבורות שבאים לקטרג על האדם, והתפילה שלו עולה בלי קטרוג. וכמה מעלתה חשובה מאוד שאדם יסיר את חלק הזוהמה ממנו. רבי אברהם אזולאי כותב שכשהולך לשירותים יכוון, לפני שהולך, אני בא לתת לשטן וליצרה את חלקו, כמו מים אחרונים שאנחנו עושים לפני ברכת המזון. ולכן יעשה כמו שצריך. ואז בזה התפילה שלו תעלה למעלה ותהיה עטרה בראש השם יתברך שהוא אוהב אותה. ומנשק את התפילה הזאת, מאוד מאוד יש בה מעלה גדולה. לכן כתב גם החסד האלפים לרבי אליעזר פאפו, זכותו תגן עלינו, כותב גם שיזהר האדם שלטהר את המחשבה וגם הלב והמוח יהיה נקי וצלול בזמן שהוא מתפנה לפני שהולך להתפלל, שעל ידי זה התפילה שלו תעלה למעלה ולא יערב קודש בחול. כי אם יש לו פסולת בגוף והוא לומד תורה, זה מערב קודש עם חול. לכן תפילה גם קודשי עוד יותר. לכן יזהר וזה האדם. הכך יש לנו עוד הלכה אחת שחשובה לזכור. הגאון החידה כותב בספרו קשר גודל. הרי הוא כתב שם את עבודת הקודש מורכב מכמה. ציפורן שמיר, כף אחת, עין, עין רואה וכן אנסה הדרך. יש שם קשר גודל, כותב בקשר גודל. אני ראיתי להרשש שהיה מקובל גדול מופלא בירושלים. הוא זכה לראות אותו, היה צעיר יותר ממנו. למד אחר כך בישיבה אצלו. אז הוא אומר שהיה נזהר שבא לבית הכנסת, שום דיבור של חול לא היה מדבר. לא לפני התפילה ולא בתוך התפילה, אפילו דברים של מצווה. שום דיבור, רק תפילה. אז הוא אומר, מי שעושה כן, אמר לו הרשש, מי שעושה כן, זאת אומרת, מתחיל תפילת שחרית, ולא מדבר בכלל. מי אלוקנו, מי פרשת העקדה, והלאה, תפילה שלא תעלה ותעשה פירות. לכן יזהר האדם. רבי יוסף חיים כותב, מעשה, כותב שפעם היה אחד שהיה ביום שבת קורא ספר תהילים, שמע יש בזו מעלה, מסכן עם הארץ, זה מה שיש לו ללמוד, לא יודע ללמוד הלכות, גמרא, אז היה יושב בבית קורא תהילים, אבל חברים שלו באים לראות אותו, סלם עלי, באים. היה קורא תהילים, באמצע התהילים, היה מקבל את החבר הזה, מביא לו, קורא להוא, אבו עמר, ג'יבל זה, תביא אפיסטוקים, אבו ג'יבל לוז, ג'יבל ג'וז, אבו ג'וז, אבו לוז. ואחר כך היה בא זה, קורא לו, ג'יב תמר, תביא תמרים, באמצע התהילים, מפסיק וקורא. קבלת אורחים, גדולה קבלת אורחים יותר מקבלת פני שכינה. וככה היה עושה. ככה היה עושה כל שבת. והנה, שבת אחת נרדם וראה את הספר תהילים שלו, זה שהוא קורא בו, קרוע לחתיכות, והכל יש, כל פסוק, פתאום יש שם שרוף, חתיכה שרופה, עוצר. זה נבהל, אתה יודע, פחד נפל עליו, פחד אימים. אתה יודע, אנשים לפעמים בעלי בתים רואים איזה דבר, בא כולו רועד אצל הרב. אמר לו, מה זה, אני ראיתי ספר תהילים, שאני קורא בו כל שבת, מלא חורים והכל שרוף. מה זה? מה זה אומר? זה חסר שלום, שלא יקרה לו משהו, רועד. אמר לו החכם, מה אתה עושה בספר הזה? אני קורא תהילים, מתי? אמר לו בשבת, תספר לי איך אתה קורא. אז סיפר לו. אמר לו, ומה אתה קורא את זה בבת אחת, או אתה עושה הפסקה באמצע? אומר לו, לפעמים, הרבה פעמים באים חברים, אתה יודע, את החברים שלי מהשוק, באים לראות אותי, ואני יש לי בבית, ברוך השם, מיני משקעות, כל מיני עניינים, שקוראים לזה תה קר, וכדומה, ואני מכבד אותם, מביא להם פיצוחים ואגוזים, יש אצלי כל המינים, שולחים לי מהודו, בומבי, וכדומה. אמר לו, אתה קורא תהילים, עושה שמחה לשם יתברך, אבל בעיה שלך בין פסוק לפסוק, ולפעמים בתוך פסוק אתה מפסיק ומדבר. איפה שאתה מפסיק ומדבר, נהיה שם שריפה. ולכן תהילים שלך קרוע, ועם פסוקים, פסוקים. באו להזהיר אותך, אוהבים אותך בשמיים, באו להזהיר אותך שלא תלך לעולם האמת, ואחר כך חוץ מכם, והוא יבוא לשמה, ויראה איפה התהילים שלו שהוא קרא אותו, כולו קרעים קרעים, נקבים נקבים, חלולים חלולים. אמר לו, אם כן מהיום תיזהר, קיבל על עצמו. אמר לו, תקרא אפילו חצי ספר, או אפילו תקרא 20 פרק, אבל ברציפות, בלי הפסקה, בלי שום דיבור באמצע. אתה תכין מראש את הצלחות, מה שצריך, יבואו, תעשה להם ביד ככה, הם יבינו, מי שירצה ילך, מי שירצה ישב, שלא יבואו. שבת קודש, זה לא ניתן בשביל דברים בטלים. מכאן אדם ילמד, כל שכן תפילת שחרית. תפילת שחרית, הרי אנחנו עולים לכל ארבע עולמות. מתקן בתחילה תפילה את עולם העשייה. לכן אומר רבנו ארי, שכל הסדר, פרשת העקדה, זה מכפר לנו עוונות. אנחנו לא אומרים אחרי זה, כמו שכבש אברהם אבינו, תחמיו. זה לפני התפילה, אנחנו אומרים, תחילת התפילה. בבקשה, בשור רחמך את כעסיך. מי חיבר את התפילה הזאת? רבי יוחנן. זה במסכת ראש השנה, על תפילה של ראש השנה. זה משם הלקוח. תסתכל במוסף של ראש השנה, זה אותו סגנון, אותו נוסח. בנו של עולם, כמו שקבע שברם, אם תחמם לעשות צונך בלב שלם, כן יכבשו רחמך את כעסיך ויגול רחמך עמידותיך וכו'. ואחרי זה אתה קורא שמה ישראל של הקורבנות, ואחר כך פרשת התמיד, ופרשת הקטורת, ואביה, סדר המערכה, ואחר כך קורא אנה בכוח, זה שורף כל המקטרגים, אנה בכוח, אין כמו, שורף כל המקטרגים. ואחר כך אומר איזה הוא מקומן, שזרחים, בראתה לרבי ישמעאל, וקדיש, ולא תפסיק בדיבור. הודו. עכשיו, לפי הרשש, אפילו לימוד תורה, למשל יש לו באמצע ההפסקה, אומר אני אקרא תהילים, לא. אז מה אתה עושה? אם אתה יודע מראש שאתה צריך לחכות, תתחיל יותר מאוחר את התפילה. תקרא תהילים לפני, אבל את התפילה רצוף, בלי הפסקות באמצע. וכן, חוק לישראל. יש כאלה קוראים, לפני הודו, עוצר, מתחיל, קורא עד הודו, עוצר, קורא חוק לישראל. זה לא טוב. זה לא הסדר. הסדר הוא שהתפילה תלך ברצף. ואז אתה מגיע להשם מלך, עומד, ואחר כך אומר ברוך שאמר, מעלה את התפילה, את כל עולם העשייה, אל עולם היצירה. ברוך שאמר, זה מתחיל עולם היצירה. עד ישתבח. ישתבח, יש שם הקדיש. למה בא הקדיש? אנחנו עומדים לעלות עולם הבריאה. באים המזיקים, המקטרגים, המחבלים, כל מיני שדין, דלתין, כל מיני אשקל וולוול. יענו מינים מינים. באים לקטרג על התפילה, כדי שלא יעלו על התפילה ולא יפריעו לה לעלות, אומרים קדיש, הקדיש שורף אותם. זה הקדיש שלעוצר, תראה כמה חשוב. ואומרים, בריחו את השם המבורך, השטן בעצמו היה פה בית הכנסת, בורח. שומע, מברכים את השם, בורח. ואז אנחנו אומרים, יוצר עולם הבריאה. בין עולם הבריאה לאצילות, אין שם הפסקה, שם היכל, קודש קודשים בבריאה. אנחנו עומדים בתהילות אל עליון, מתחילים תפילת העמידה. בין העמידה לחזרה, גם כן לא להפסיק. חזרה, אחר כך, ביום שיש בו תחנון, אומרים תחנון, וידוי לדוד אליך, מיד אומר חצי קדיש, יורדים חזרה לעולם הבריאה. אשרי, הוא בא לציון, עולם הבריאה. גמרת את הוא בא לציון, חזקו ויאמץ לבבכם, כל המחלים לאדוני, מיד קדיש תתקבל. שמה יורדים לעולם היצירה. אז גם בין כשעולה העולם, אנחנו קוראים קדיש, כשיורדים לעולם, קוראים עוד קדיש. זה תיקון התפילה, הקדישים האלה. ואז אתה שורף ומבטל כל המקטריגים. אחר כך אומר תפילה לדוד, בית יעקב, שיר של יום, כל זה עולם היצירה. עד קווה אומר קדיש. הקדיש הזה לא קשור אם יש יתום או אין יתום. זה תיקון התפילה. והיום אנשים עשו את זה של יתומים, הכל התשתבש. הרי אומר את הקדיש הזה, יורד לעולם העשייה. אין כלוהינו, אין כדוננו, שזה שבח נורא והיום, מבטל כל המקטרגים. עד כדי כך, המקובלים כתבו, שאם אדם הולך לכותל המערבי, ורוצה להתפלל שם, לבקש בקשה, לפני שתבוא, בין ביום, בין בלילה, תאמר את הפיוט, אין כלוהינו, אין כדוננו, אין כמלכנו, אין לך דבר שעוקר את המקטרגים, ואת כל אלה שנבראו מהעוונות ובאים לקטרג על תפילתנו כמו זה. הם שומעים אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אז הם לא שווים כלום, כולם משרפים, אתה מחלה את כולם. ואחרי זה אומר פתאום הקטורת, מסיים אותה, תנא דבי אליהו, ולפי הקבלה לא מסיקים שם, לא בהלכות, לא בשום דבר. כל רצף. יש יתום, אומרים את הקדיש על ישראל, אין יתום, לא צריך להגיד את הקדיש, לא מעכב. אומר עלינו לשבח, שבח נורא והיום, בזה אתה מבטל כל המקטרגים. אני משבח עוד, זה אחרי התפילה, כדי שלא ינקו מהתפילה. ואחרי זה תלמד מה אתה רוצה. אתה רוצה לקרוא חוק לישראל, רוצה לקרוא תהילים, רוצה לקרוא משניות, צריך את הביתה, הכל. והנה חידם, והאדם שנשאר, מקבל את התפילין, לא יקבל את התפילין וידבר, אלא יקרא איזה מזמורי תהילים. אני ראיתי כמה מהזקנים, ככה היו עושים, כשהייתי עוד ילד. לענך, אומר יענך, אומר מזמור לדוד, השם רואי לא יחסר, למנצח מגילות מזמור שיר, מתי מקפל את התפילין. וכן, אומר מזמור לדוד אבול השם בין האלים, זה מעלתו גדולה מאוד, יש בו שלוש פעמים הבו, ושבע פעמים כל. זה לא לחינם נתקן לומר אותו בקבלת שבת, יש בו מעלות גדולות מאוד, וטוב אם הולך על קבר צדיק, לומר את המזמור הזה, כף תת בתהילים. מזמור לדוד, גם לפני הלידה, אשתו הולכת ללדת, קלתו הולכת ללדת, יגיד לבעל או הוא בעצמו, יקרא את המזמור הזה, יקרא אותו שבע פעמים, 12 פעמים, זה טוב, זה גורם, כל השם מחולל איילות יש שם, ואחר כך גם לחולב זה טוב, השם למבול ישב, ראשי תיבות יוד, למד יוד, זוכר? למדנו שהשם הזה הוא גורם רפואה לחולה, רפואה גם ליולדת, שתלד בשעה טובה. זאת אומרת, השם למבול ישב, ושם יוד למד יוד, זוהר בזה. וכן, וכן זה הדרך, כל זה, זה נתן לנו הקדוש ברוך הוא מתנות יקרות. אנחנו לא יודעים לנצל אותם, להשתמש בהם כמו שצריך. אז עכשיו בקיצור, הרב חידה, אני חוזר דבריו, כך כתב שם ב... בספר שלו, בקשר גודל, שראה את הרשש שלא היה מפסיק שום דיבור, אפילו גם לפני התפילה, בבית הכנסת בכלל. ואז אחרי זה היה מתפלל את כל התפילה, כי זה המדרגות של כל העולמות. והוא מוסיף שם הרב, ואומר ודע שלפני שאנחנו מתקנים את זה, את התפילה, זה פנימיות העולמות. זה כל העולמות העליונים, גם למעלה, הם יונקים מהתפילות שלנו. תאר לך, אם חס ושלום, ישראל יפסיקו להתפלל יום אחד, העולם נחרב במקום. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ עושמתי. אז זה פנימיות, איפה חיצוניות העולמות? אומר, חיצוניות העולמות תלוי בארבעה דברים. אחד, כנגד עולם העשייה, יפנה ויטול, כך כותב הרשש, שהוא מתפנה ונוטל את ידיו, מתקן במעשה, זה חיצוניות העולמות. זה כנגד עולם העשייה. כנגד עולם היצירה, אתה תעטף בטלית, ואיפה אתה רואה שזה קשור? בברוך שאמר, מה כתב רבנו ארי? תיקח את שתי הציציות שמקדימה, תחזיק אותם ביד ימינך, ותאמר, ברוך שאמר והיה העולם, ברוך הוא, ברוך אומר ועושה, וכן, מלך מעולד בתשבחות, נשק משאיר אותם. זה עולם היצירה על ידי הטלית. אחר כך, מתקן את עולם הבריאה, שזה מעלה יותר גדולה, זה תפילין של יד. לכן, איך שאומר יוצר אור, ימשמש בתפילה של יד וינשק. ואיפה עולם האצילות? זה תפילין של ראש. לכן אנחנו עומדים, אנחנו ספרדים, נוהגים. תפילה של יד יושב, תפילה של ראש מעומד. אז עומד זה כנגד עולם האצילות, מאחז בממשמש תפילין של ראש, רק מספיק נוגע בו. לפני השם שפתי תפתח, ואתה אומר, ומנשק ותפלל, תחיל את העמידה. אז כל העמידה זה עולם האצילות. אחר כך צריך להעלות את התפילין, אז רק אחרי הוא בא לציון, זה הכי טוב. הרי שאמר קדושה של הסדרה, אז זה חלוס את התפילין. אלה שעושים באמצע חזרת השעץ, זה עושים טוב. למה? הם תרתי דסתרי עושים. זה לא מהודר ולא לפי ההלכה. למה? כי תפילין של רבנו תם, מי מניח, מרן כתב, לא מניח אותם אלא אדם שהוא מפורסם בחסידות, הוא מדקדק במצוות. מדקדק במצוות, איך יכול להיות שבאמצע חזרת השעץ יחלות תפילין? עוד יותר, באמצע חזרת השעץ, הוא שם תפילין של יד, הוא לא יכול, אסור לו לדבר בין תפילין של יד של ראש. אז הוא מפסיד אמנים, באמצע חזרת השעץ עושים את זה? זה לא מתאים. ואסור באמצע חזרת השעץ להתעסק בדברים אחרים, לכן זה לא טוב. היו כמה שהיו, יש אלה שקפצנים באים, חונותים להם. אין, בחזרת השעץ, עצור. תבוא אחר כך, תן לך פי 10. עכשיו לא תקבל כלום. כך תעשה לו. אין. הם באים, מפריעים, לפעמים באמצע העמידה. אני ראיתי איש אחד פעם, באמצע העמידה. הוציא כסף ונתן לו, והוא נותן לו עודף, בעמידה. הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. השתגרו, אנשים השתגרו. יצאו מדעתם. אכן, זהר בזה. פעם היה גם חזן, לא רוצה להגיד מי. אתם מכירים אותו. באמצע חזרת השעץ, ברוך אתה השם גואל ישראל, נותן לו, עושה לו, נותן לו צדקה. איזה סדר זה? תפילה, אתה עומד, אתה שליח ציבור. בואו. טוב, אז ככה האדם יזהר שכמה שלא ידבר בתפילה בשום פנים באופי. ככה ילך, התפילה תלך על נכון, תתקבל במרום, בשמיים, ירחם עלינו, יביא לנו גשם. מה החזרה? הרבה יותר. הרבנו הרי אומר שבלחש אסור להשמיע לאוזניו. למה? כי אם אדם שמשמיע לאוזניו, לפי הפשט, כאילו, הקדוש ברוך הוא לא שומע עד שהוא יגיד לו בקול. הוא יודע הכל, בוחן ליבות וכליות. אבל לפי הקבלה, בלחש, השטן עומד לידך. והוא רוצה חלילה לקטרג, ואם אדם משמיע את קולו, הוא תופס את המילים. אבל בחזרת השעץ, כותב הארי בשער הכוונות, יש כזה אור גדול מתגלה, שהחיצונים בכלל לא יכולים להתקרב. ולכן אין חשש שהחזן אומר אותו בקול רם. זה, תבין מה זה חזרת השעץ, כמה היא גדולה. גם בידוע בשבת יש מדרגות, מעליות. אנחנו עולים כל פעם, בכל תפילה עולים. תפילת ערבית של ליל שבת, זה מעלה אחת עולים למעלה, לעולם העליון. נשארים שם כל הלילה. בבוקר שחרית, אחר כך עולים בעמידה, בלחש של שחרית, עולים עוד מדרגה יותר גבוהה. חזרה של שחרית, מדרגה יותר גבוהה, ונשארים שם. קריאת התורה. אחרי זה בא מוסף, לחש של מוסף, עולים מדרגה יותר גבוהה עד הכתר. ואז אומרים חזרת השעץ, שהיא יותר גבוהה מהכל, כתר ייתנו לך, השם אלוקינו, וזה מעלה גדולה, זה לא כתר של היום, ראש חודש זה עניין אחר, אבל בחול המועד גם, זה לא אותו דבר. אבל בשבת אין מעלה כזאת. ואז מקבל את חלק הנשמה באיה. היה מקום כבודו נעריצו. אחרי זה, אתה לכן בשבת תראה אדם אחרי מוסף, יש לו הרגשה, מי שיש לו תחושה, מרגיש הרגשה של עולם הבא ממש. לא, משהו לא רגיל, לא בלילה ולא ביום. במנחה, הנה כדמי, עולים יותר גבוה, רק מה, מנחה זה קרוב כבר למוצאי שבת, אז יש כבר עגמת נפש מתחילה, לכן אומרים צדקתך. אבל מנחה זה עוד יותר גבוה. וחזרה של מנחה עולים ל-י"ג תיקוני דקנה. זה נוצר ונקה. זה שני מקומות גבוהים מאוד, הכירו בניך וידעו. כי מיתך היא מנוחתם. איך כתב הרשש? הביא אותו בן איש חי. מיתך, מעת כף, מעת כתר היא מנוחתם. ועל מנוחתם יקדישו את שמך. ואז נגמר שבוע, בזה אתה מסיים שבוע. המוצאי שבת מתחיל עוד פעם העבודה מחדש. אז זה ודאי, חזרה תמיד היא חשובה יותר מהלחש. יש לה מעלה גדולה מאוד. כן. כן, תפילין של ראש, בין כשהוא מניח, בין כשהוא חולץ, עומד. תפילין של יד, הפוך. בין שמניח, בין שחולץ, צריך לשבת דווקא, דווקא לשבת. לא עומד. כן, צריך להיזהר בזה. התרגל, הכל תלוי בהרגל. אדם מתרגל, יכול הכל לעשות.
אדם שמרגיש בשמונה, הוא מפקיד חזרת השעת.
מפסיד חזרת השץ, למה?
הוא מעריך.
למה יעריך? פלל כמו כולם. אז יתחיל קצת לפני כולם. יתחיל שתי דקות, שלוש דקות לפני כולם. וככה יספיק חזרת השץ. בפרט בשבת, לא כדאי להפסיד. אז זה הסדר של התפילה של שחרית כל יום. ולכן נזהר, היה הרב סמח גגין, עליו השלום, הוא היה ראשון לציון בירושלים, לפני 200 שנה. הוא כותב בהקדמה לספרו שהיה מתפלל עם המקובלים בבית אל. היה אוהב להתפלל שם. כיוון שסבא שלו זה הרשש, היה סבו, מצד האמא. היה סבא שלו. אז הוא אחרי זה נפטר הרשש, נפטרו הקודמים, אז הוא היה מתפלל שם. אבל הוא לא מפלל בכוונות, הוא מפלל, אבל אוהב לשמוע את ה... אז מה היה עושה? גומר את העמידה, יש לו אולי איזה רבע שעה כעת, עד שהם גומרים, יותר אפילו. פעמים לוקח להם חצי שעה, שלושת רבעי שעה, תלוי בעריכות שיש שם. אז היה קורא תהילים, היה קורא תהילים. והנה, הרי איזה זמן ראה מלא צרות יש לו בבית. פעם מאשתו, פעם מילדיו, פעם הוא עצמו חולה. והיה לו, בעצמו הוא כותב את זה. כותב ולא ידעתי למה. עד שהתבוננתי והתחלתי לפשפש עם מעשיי, והלכתי לשאול, אולי שאלתי את המקובלים, הוא אומר, אולי זה שאני קורא תהילים בין לחש לחזרה, אמרו לו, כן, אל תפסיק. הרשש הרי היה מקפיד, והרב חידה כותב את זה, שהרשש היה מקפיד, אפילו לא דברי חול, בטח לא דברי חול, ואפילו לא דברי תורה. אז הוא אומר, הפסקתי, ומאז פסקו כל הצרות. מה קודם? פסקתי ואז כל האיסורים שלו, שהיו לו, הפסיקו. אז כדאי לאדם להתפלל במקום שהוא יכול להסתדר איתם, ולא לזה. אז זה עוד דבר. עכשיו עוד דבר אחד, יש עוד כמה דקות.
אלה הרב, הוא בא לציון.
הוא בא לציון?
עוד לא הספקתי להגיע, החזן היה קצת.
שאלה חשובה מאוד שאלת, והרבה לא יודעים, כי לא מדברים על זה. צריך לדעת רבותיי, שגם במנחה של שבת יש את זה. יש את זה במוצאי שבת, בתפילה שכולם ממהרים, רוצים לצאת, ללכת לעשן סיגריות, או להפעיל את האוטו, או לראות מה החדשות היה בשבת וכדומה. אז ממהרים. עכשיו בינתיים החזן, הוא קורא ואתה קדוש. לפי ההלכה, אם החזן אומר ואתה קדוש, אנחנו, איפה שאני נמצא, אני צריך להפסיק ולענות איתו. עכשיו, יש ויכוח גדול בפוסקים, מערכה לקראת מערכה. תעיין ביבי העומר, נדמה לי בחלק יוד, הוא הביא חלק מה... אבל לא הביא את כל המסע ומתן. יצא ספר שלם, חכמי הרם צובה, לפני 100 שנה, התווכחו ביניהם, חלק כתבו שצריך להפסיק, חלק, מתי? אם באמצע פסוקי דזמרה או באמצע יוצר. אני מתחילת יוצר והחזן הקדים אותי והגיע וכולם מקבלים על מקום שם וזה מזה ורשות זה לזה, נקדיש יוצרם לסופה הקדושה, כולם כאחד עונים באימה ואומרים בעירה. אז אם אתה בפסוקי דזמרה, תפסיק ותענה איתם, קדוש, 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 השם צבאות, מלוך על הארץ כבודו. וכן בשני, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד השם מקומו. לעומת הסרפים, זה ביוצר. אז לא משנה קדושה של העמידה, קדושה של יוצר, קדושה של ובא לציון, אני צריך להפסיק איפה אני קורא ולקרוא איתם. אבל המחלוקת שמה הייתה, מה הדין אם באמצע ברכות קריאת שמה. יש חלק כתבו שכן, חלק כתבו שלא. להלכה שב ואל תעשה. זאת אומרת, בתוך הללויות שמעת את החזן אומר שלהגיד קדושה, תענה, תגיד איתו, תפסיק ותענה איתו. אז איזה קדוש וברוך, שניהם. אבל אחרי שהתחלת יוצר אור ובורא חושך, או אתה הקדמת אותו, לפעמים אנחנו ככה עושים. גם החזן בשמע ישראל בולע מילים. אז אנחנו מקדימים, נגיד, אני אומר שמע ישראל, והוא עדיין בקדוש, בשמע ישראל לא מפסיקים, אבל לפני שמע ישראל, מפסיק. תפסיק ותענה. למה? זה חובה. קדוש וברוך, זה סדר שהמלאכים למעלה אומרים לכבוד השם יתברך. אז במקרה זה צריך להפסיק, אה? עוד פעם? יש מחלוקת, אני אומר לך מחלוקת גדולה, אתה לא שומע? מחלוקת עצומה, אני לא אגזים, אולי יש 20 גדולי העולם, כתבו כן, 20 כנגדם אמרו לא. זה היה ויכוח שנמשך כמה שנים. היה חכם אחד כתב, היה אז יוצא חוברת של הרב בן ציון כהנקה, היה יוצא כל מיני חידושי תורה של חכמים של אז. אז חכם אחד כתב כך, בא השני ענה על דבריו, בא השלישי עוד פעם חזר, בא הרביעי, וואה, אין חכם מהחכמים של הדור ההוא שלא חיווה את דעתו. אפילו בא גם רבי יצחק אבולעפיה היה שם, בסוף פנו למרן גם כן, מרן רבי עומר. רבי עומר כתב, אז הוא אמר שביוצר שב ואל תעשה. ביוצר אל תענה, אבל בשאר חלקי התפילה תפסיק ותענה. לכן צריך לשים לב שהחזן, אז למשל זה מצוי, במנחה של שבת. אדם קורא, עדיין קורא, תנה בכפרה. הוא כבר אמר, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל וקרא עזרין, זה ואמר, תפסיק ותענה איתו. ותישאי נרוח ואשמע אחריי, תפסיק ותענה איתו. וכן הלאה, הוא בא לציון אותו דבר כל יום. צריך להפסיק ולענות איתו ביחד. עוד פעם? חוץ משמונה עשרה ושמע ישראל, אתה לא מפסיק. ולא רק זה, גם בכל מחת יוצר אור. מי שהתחלת יוצר אור, עד גאל ישראל, אתה לא מפסיק. כולל גם העמידה. אבל בשאר החלקים של התפילה, אתה כן עונה. צריך להיזהר בזה.
אז למה אתה לא...
למה?
אם? בבית
מקדש
הם עשו את זה שתי פעמים,
בבוקר
וגם
בסוף התורה. בבית מקדש עשו את זה פעמיים.
הוא שואל למה? זה שבוע הבא בלי נדר. תבוא שבוע הבא, נדבר על זה. לא הבנתי. איך? מהילה לא שמעתי אותך, אתה יכול לחזור?
מוכרים מצוות בבית הכנסת
מוכרים עליות.
נו, מה הבעיה שמוכרים עליות? מה נכנס עכשיו מכירת עליות? אה?
זה אסור לדבר.
אז אסור מה?
לדבר?
אסור לדבר. תקרא תהילים.
באמצע התפילה.
תקרא תהילים. מה הבעיה? חוזר איפה שהוא היה, נכון? טוב ששאלת. מה? תהילים? למה? אתה תרגיל את האישה שאני קורא תהילים, לא מדברים. תעשה לה הו הו הו. תגיד דוד המלך לא מרשה לי. בסדר? אז אם כן, רצינו לדבר עוד כמה דברים, אבל זה גם חשוב מאוד. העניין של ובא לציון, קדושה, צריך לענות עם השליח ציבור. אבל חוץ מיוצר ושאר ועמידה, זה שמה לא מפסיקים. תזכו למצוות ושהקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיחנו. בנחת ולא בצעק. ויבוא הגשם ויראה גשמי ברכה טובה ונדבה. חיים טובים. כבוד הרב בריא עולם, לעד לעולם.